בקשת עומק נפלאה לגדול, לצמוח, להתפתח. היא בקשה מאוד 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 לגיטימית שיש לנו. ומה שרציתי לגעת זה בעצם לעבור תהליך עמוק של פרידה מכל שואבי הכוחות באשר הם. כן, שואבי הכוחות. בעצם יש כוחות. ולפעמים אני יכול לזהות שהכוחות האלה, שאני פשוט מתפקד על חצי כוח, מה שנקרא. עייפות או לאות נפשית או פיזית, רוחנית, חברתית, משהו שם פשוט לאה, עייף. וכשאני מזהה את זה, אז אני מחפש אחרי שואבי הכוחות. שבעצם שואבי הכוחות זה מתבטא גם בכמה אנשים בחיים שלי כשאני אתחיל לחקור אחרי זה. שהם קיבלו על עצמם את התפקיד הנפלא להיות שואבי הכוחות שלי. ומעבר לאותם אנשים, זה גם מתבטא בתוכי יש שואבי כוחות, ששואבים לי את הכוחות. בעצם שממש אני מוציא את האנרגיות שלי ואת הכוחות שלי בעצם להישאב למקומות שהם לא רלוונטיים, שמיותרים. והמקומות האלה הם מקומות שמבקשים פשוט ריפוי, שאני אפסיק להיות ניזון מהם. בעצם שהמקומות האלה כבר לא יהיו מה שיהיו הטבור שממנו אני מקבל את הספקת החיים שלי, אלא להיפרד משואבי הכוחות האלה כדי להתחיל לקבל כוחות חדשים, מקוריים, שהם קשורים לשורש נשמתי ממש. פלא גדול. שריך. מה? לא, תודה רבה. והפרידה בעצם משואבי הכוחות היא
לראות אותך.
איזה נשמה אתה. אני לא שפעם. בעצם שואב הכוחות זה המקום שהוא יושב עליי, יושב על הגוף שלי או על הנפש שלי. ולאורך זמן בעצם, בצורה מאוד מאוד תהליכית, לאט לאט משהו שם נגמר. אני גיליתי את זה פעם שגרנו בצפון, תקף אותנו מתנת הכינים. אשתי אמרה, יש כינים בבית. אמרתי, תקשיבי, לפי דעתי, בואי ניתן להם. הם רוצים סך הכל צימר בגליל, לפי דעתי ניתן להם שבוע שבועיים, והם פשוט המשיכו הלאה. וגרנו בעמק החולה בכמה מקומות, ואשתי היקרה היא זורמת, זרמנית על, פילית. אמרנו, טוב, אתם רוצים צימר בגליל, אין בעיה, תהיו פה שבוע, שבועיים. בכל מקרה זה לא מומלץ בעניין של כינים. הם נשארים, אם לא מגרשים אותם, כן. עד שבעצם אתה עושה איזה תהליך מאוד 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 מאוד, בעצם מאוד דרמטי מבחינה מסוימת. אתה יוצר משהו מאוד דרמטי, שאתה אומר לכינים, אנחנו לא רוצים אתכם פה. בראש שלנו בכלל. הם אומרים, מה, אתה רציני? אומר להם, אני רציני לגמרי, אני לא רוצה שתהיו באזור שלי. זה מגרד לי, זה מציק לי, אני כל הזמן איתכם. אבל אנו פה רק לתקופה. אחד מהתיקונים של קינים זה מלשון כן. כן, 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 ופתאום יש לך כל כך הרבה קינים. עם כל הכן הזה. הכנים האלה מגלים לי כמה אני לא כנה. כן. זאת אומרת, היעדר כנות וריבוי כנות גורם לי שיהיה לי ריבוי כנים בסוף. כי הכן הזה הוא פשוט לא כנה. ובעצם התוצאה של זה היא שאיבת כוחות. ממש עוד עיסוק בשאיבת כוחות. למה? כי בעצם כדי להיפרד משאיבת הכוחות אני צריך מבחינה מסוימת סדר מאוד 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 ער כלפי מציאות החיים שלי. מאוד מאוד ער. שלשום הייתי עם הילדים שלי במרכז העיר, פתאום מישהו דפק לנו בחלון. פתחתי לו, אמר לי, בוא תקנה שטיח. אמרתי לו, שמה, אני לא צריך שטיח. אמר לי, אז תקנה שני שטיחים. אז טוב, אז אמרתי, אני לא צריך שטיח, תודה רבה. ואז הוא אמר לי, תקשיב, זה התחיל לתת לי סכומים, הוא נותן סכומים והוא מוריד לעצמו את הסכומים. הוא אמר לי, שמע, זה ב-200, אתה יודע מה? 180, אתה יודע מה? 170, אתה יודע מה? 160. אני מקשיב לו, אני מסתכל, אני אומר, אני לא צריך שטיחים, באמת, אני לא צריך שטיחים. ואז הוא ממש היה נחוש בדעתו, והאמת שאני לא הייתי כל כך נחוש בדעתי, אמרתי, אולי אני צריך שטיחים? אמרתי, וואי, יום שני בערב, בבית שלנו השיעור, אולי אני צריך שטיחים? אמרתי, אני לא יודע אם זה טוב. קיצור, בסוף הוא הוריד את המחיר, מצאתי את עצמי נמסע עם שתי שטיחים, בתוך האוטו שלי. הסתכלתי, אמרתי, איך זה קרה הדבר הזה? איזה נבך. בקיצור, אני מסתכל, ואז אני רואה את הבן אדם הזה, שהגיע אליו שוטר, ואומר לו, אתה מכרת באמצע הרחוב. אומר לו, לא נכון. אומר לו, אני רגע ראיתי שמכרת באמצע הרחוב. אומר לו, בסדר, מכרתי. אומר לו, אז תן לי את שתי השטיחים שנשארו לך. שוטר אומר לו, אני צריך לקחת לך אותם. אומר לו, לא רוצה לתת לך אותם. אומר לו, תן לי את השטיחים שלך. לא רוצה לתת לך אותם. קיצור, מסכן. הבנתי שלכל אחד יש אוהב כוחות. כן. צריך לקנות ממנו את כל ארבעת השטיחים. היה לא נעים עליו. בקיצור, יש לנו נקודות לפעמים העירנות הזאת שאנחנו, שהחיים מבקשים מאיתנו להיות, היא בעצם אומרת, עזוב, בוא נשחרר, בוא נהיה שם. לפעמים השחרור הוא דבר נפלא, ולפעמים השחרור הוא מגיע פשוט מרפיסות הכוח הזאת שאומרת לי, עזוב, בוא ניצור עולם יותר הרמוני, כל מיני דברים. לפעמים שואב הכוחות, הוא לא רוצה למכור לי שטיחים, הוא גם לא רוצה לטפס לי על הראש. אלא שואב הכוחות הזה הוא פשוט רוצה שאני ארצה אותו בכל מיני צורות. מה? לגמרי.
וואי.
כן, אתה צריך לבוא לשם עם הגנות מלאות. והאמת שהיום אני כבר הרבה יותר נפלא בזה מאשר לפני כמה שנים. אני זוכר שלפני 5 או 6 שנים שניגעתי פעם אחת לתל אביב, הייתי אמור להחליף אוטובוס בתחנה המרכזית. מצאתי את התהליך הזה לוקח לי בערך 3 שעות, אחרי שהבאתי למישהו את התפילין שלי שיניח, הייתה לי שיחת נפש עם מישהי שבורה, ו... וגם מצאתי את עצמי מוציא בכספומט כסף למישהי שהיא כנראה עבדה עליי. וכל זה היה בעצם ב3 שעות האלה, שרק זה היה עניין של 5 דקות להחליף אוטובוס. המקום הזה בעצם שהוא מאפשר לי להגיע לנקודה שאני מחליט שתודעת החיים שלי היא לא תהיה תודעה נשאבת, הוא חלק מאוד 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 יקר בחיים שלנו. יכול להיות גם להישאב זה לעשות דברים טובים. בדרך כלל רוב האנשים הנשאבים הם עושים דברים טובים. הגבול הוא בעצם אם אנחנו כנים עם עצמנו. זאת אומרת, אם אני כנה עם עצמי לראות האם באמת אני פועל מתוך המקום הנכון, או אם אני פועל מתוך המקום הלא נכון. הנשאב, הוא נותן צדקה, הוא עוזר לזולת, הוא נמצא בכמה וכמה ארגונים, הוא משמח את ההורים שלו, הוא הילד הכי טוב במשפחה. בן הזוג שלו נותן לו ציונים, יומם ולילה. אבל כל מפגש שיש לו עם הסביבה הוא מפגש מרוקן ומאבד זהות. כן, זה הנשאף. כשאני בעצם רוצה לזהות את שואבי האנרגיות בחיים שלי, שואבי הכוחות, אני בעצם אומר שאני מאמין לזה שיש לי כוחות נפלאים שיכולים לקבל את העוצמה שלהם ישירות מהמקור. והאמונה הזאת היא אמונה מאוד 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 יקרה. בעצם במפגש מול השאיבת כוחות, אני בעצם מחליף את השאיבת החיים שלי מהמקור, במקום לקבל את עוצמת החיים שלי ישירות מהמקור, אז אני מקבל אותה כאור חוזר מהאנשים שנמצאים סביבי. בין אם זה ההורים שלי, בין אם זה המורים שלי, בין אם זה המטפל שלי, כל מיני אנשים שאני אומר, וואו, הוא שיבח אותי והוא נתן לי כוחות. אבל בעצם הבן אדם הזה הוא התחיל להיות זה שמחלק לי בעצם מזון. מזון של תשומת לב, מזון של אהבה, מזון של שמחה. לאט לאט כשאני בעצם מאבד את כוח הערנות שלי לנקודת הזהות שלי העמוקה, אז שואבי הכוחות הופכים להיות עוד ועוד דמויות בחיים שלי ועוד ועוד מחשבות בתוך החיים שלי, עד שלמעשה הנקודה שיש לי לעשות בעולם היא הולכת ונהיית יותר ויותר ויותר מטושטשת, יותר ויותר הולכת לאיבוד. כשאני בעצם רוצה להיות בנקודה של למשל של נתינה, נתינה זה דבר נפלא, אבל היא לא דומה בכלל לעבודה של שאיבה. שאיבה זה בעצם אומר, כל מה שנתתי עכשיו, נתתי לא כי היה לי רצון טוב לתת, או כי רציתי לתת, או כי שמחתי לתת, אלא כי בעצם נשאבתי. נשאבתי בעצם מבלי לשים לב, זה היה מתוך מקום שהוא לא בהכרה, שהוא לא, לא בעצם מתוך מקום שנקרא נדבת הלב, או שמחת הלב. בעצם השאיבה הזאת היא מתחילה במקום מאוד מאוד מוקדם בתוכי. השאיבה הזאת היא שאיבת הכוחות. היא מחברת אותי למקום החיוני שנמצא בתוכי, בתוך כל אחד מאיתנו. וכך ראינו שמובא בזוהר שיש כמה וכמה רבדים בתוך קומת האדם. הרובד בעצם התחתון הוא מתחיל מהטבור ומטה, והוא נקרא כוח החיה שבתוכי. מובא בנבואת יחזקאל שהוא מתנבא והוא רואה את החיות. יש חיות עליונות, הוא מתאר אותם כפני אריה, לאחד פני השור, פני הנשר ופני אדם. ארבע מיני חיות, פלא גדול, פלא גדול, שאחד מהחיות זה אדם. ככל שאני יותר בעצם מחובר לכוחות החיות שנמצאים בתוך המרכבה, אז אני מחובר לכוחות החיות שנמצאים גם כן בתוכי. בעצם בתוך כל אחד מאיתנו יש כוחות של חיות שהם מורכבים מבחינה של ארבעה חלקי החיה, מבחינה של אריה ושור ונשר ומבחינה של דמות אדם. המקומות האלה הם מקומות שאנחנו בעצם מקבלים כבר מגיל מאוד מאוד צעיר כלים איך להתמודד איתם. ולפעמים הכלים האלה הם כלים לא קשובים בקשב חיה. זאת אומרת שאין שם קשב לנקודת החיה. יש שם יותר עבודה של ריסון בעולם מתורבת, עולם שהוא בעצם לא פראי. אז אנחנו, רוב העבודה שלנו היא לא הקשבה לחיה, אלא ריסון החיה. אני בעצם מגלה שיש לי עוצמות מצד האריה, אז אני לומד איך לרסן אותו, איך להתאפק, איך להיות מנומס. אני מגלה שיש לי עוצמות מצד בחינה שנקראת שור, אז אני לומד לרסן אותם, לשעבד אותם. עוצמות של נשר לאבחן עוצמות של אדם. הנשר הוא מביא איתו את יסוד הרוח שבתוכי. השור מביא איתו יסוד אש. האריה מביא איתו יסוד מים. והאדם מביא איתו יסוד אפר. מאפר באת ואל אפר תשוב. אדמה. שלושת היסודות האלה בעצם קשורים ליסוד של קשב חיה. כשאני... שלום עליכם, שלום עליך אחי. ככל שאני יותר נוגע בנקודת הקשב החיה שבתוכי, אני מתחבר ליסודות שעליהם אני עומד, שהם נקראים מרכבה. המרכבה הזאת היא בעצם היא המקום שעליו אני רוצה להיות רוכב. כשאני לא מחובר נכון לבחינה הזאת שנקראת מרכבה, אז אני יכול להיות בן אדם מאוד 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 מתפקד עד הטבור. מהטבור ומטה אין קשר. המפגש בעצם דווקא להתחבר לנקודת החיה שבתוכי הוא מפגש של עוצמה מאוד 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 גדולה, לעבוד עם העוצמות שנמצאות בתוכי. מובא בספר חזקאל שעל כל אחת מהחיות היו שש כנפיים, שש כנפיים לאחת. הכנפיים בעצם היו עושות עבודה של כיסוי וגילוי. הכנף יש לה כוח של כיסוי. כשאני לומד בעצם להיות בקשב חיה, נכון? אז אני לומד מתי אני כרגע לומד לחסות את החיה שבתוכי, ומתי אני מאפשר לה להתגלות. זה פלא גדול. הלימוד הזה הוא לימוד עמוק, ויש בו בחינה של מעשה מרכבה אישי שיש בכל אחד מאיתנו שעובר. מעשה מרכבה זה מרמז על עבודה מול המורכבות שיש בחיים. כל המורכבות שיש לנו בתוך החיים היא בעצם קשורה לקשר לא נכון עם הקשב חיה שנמצאת בתוכי. זאת אומרת, כשאני לא מחובר נכון לקשב חיה שנמצא בתוכי, אז החיה הזאת שאני יצרתי אותה במשך כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, היא עצמה שואבת לי את הכוחות. היא עצמה שואבת לי את החיות, כי אני לא בקשר נכון איתה. אז הקשר הלא נכון הזה הוא מבקש בעצם שאיבת כוחות לא מבוררת. או שהחיה הזאת מתגלה בצורה כאילו בעצם בלי בהירות, לא קשובה, הורסת לי את החיים. או שהיא נעלמת כשאני צריך אותה, כי החיה הזאת היא גם תגלה לי אם המזון הזה הוא טוב לי, ואם האדם הזה הוא מרפא בשבילי, ואם האישה הזאת זה הזיווג שלי, ואם האיש הזה זה הזיווג שלי, זה גם כל הקולות האלה הם קשורים לקשב חיה. כיוון שבהם נמצאת נקודה מאוד 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 פשוטה. כשהקשב חיה משתבש, אז אני מתחיל להימשך לדברים שהם לא בהכרח מבוררים בשבילי ולא בהכרח מבורכים בשבילי. והכוחות האלה שנמצאים בתוכי, כוח האריה וכוח השור וכוח הנשר וכוח האדם, הם הולכים ונעים לאט לאט עמומים. מובא לנביאים שהיה להם עבודה מאוד 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 גדולה להחזיר את הקשר הנכון לקשב חיה. הם היו עוסקים בעצם בעבודה של חיבור מחדש לעולם הנפש שלהם, למורכבות הפנימית שלהם, כדי להגיע לריפוי של קשב חיה. ומתוך הריפוי הזה הם היו מגיעים לשמחה גדולה, כי השמחה היא לא שמחה שלמה עד שהיא לא קשורה למקום הזה. קשב חיה זה מהטבור ולמטה. ויש מעל הטבור יש מקום שנקרא קשב אדם, שזה נמצא באזור הלב, במרכז הגוף. קשב אדם, בחינה של אדם היושב על הכיסא, שהוא בעצם נמצא, ברגע שנמצא במקום שנקרא האדם שבתוכי, המקום של הבחירה שלי, אז אני יודע איך לפעול נכון עם המורכבות שלי, עם המקומות שבעצם החיה שבתוכי. החיבור לאדם הוא מאפשר לי להיות בעל בחירה, לדעת מתי לחסות, מתי לגלות, איך לפעול נכון, ואיך להביא את עצמי בצורה נפלאה. פלא גדול. רוצה שיש בחינה שנקראת מרכבה, ויש מעל המרכבה בחינה שנקראת אדם, שנמצאת באזור הלב, מרכז הגוף, ובזוהר מובא שיש אדם שהוא מעל אדם, פלא גדול. האדם שמעל אדם נקרא מרומז בספירת החוכמה, אזור השכל, המחשבות. חוכמה זה אותיות כוח מה? מה זה גימטרי האדם? כוח האדם, זאת אומרת האדם שהוא בכוח. וככה מובא, כמו שיש עולם הבא, יש אדם הבא. ממש פלא. עולם הבא זה בעצם בחינה מסוימת, אחד מהפירושים של בחינה מסוימת של עולם הבא, מעבר לפירוש של עולם הבא, זה גם העולם שבא. ואחד מהבחינות גם כן באדם, יש אדם שבא. אדם שבא זה בעצם האדם שבתוכי, שאני עוד לא מכיר, שאני עוד לא בקשר איתו בכלל. זה נקרא מרומז בחוכמה, כוח מה. זאת אומרת, אדם שהוא בכוח. פלא גדול. מה זה גימטריה האדם? כי בעצם האדם מתבטא במה אתה עושה, שדיברנו על זה כמה וכמה פעמים. ויש כוח מה. זאת אומרת, המה שלי הוא בכוח. האדם שבתוכי, הוא עוד לא התגלה בכלל. זה נקרא אדם שהוא מעל אדם. פלא גדול. יש בעצם שלושה רבדים. אחד הוא נקרא קשב חיה, ואחד מעליו נקרא כאדם שהוא מרמז על תפארת, ומעל האדם הזה יש אדם שהוא מעל אדם, שהוא מרמז על חוכמה, שהוא אדם בכוח, האדם הבא. האדם הבא הזה נמצא בתוך כל אחד מאיתנו, בתוך כל אחת מאיתנו. כשהשלושת הצינורות האלה בעצם נפתחים, אני קשוב לקשב חיה, אז הבחירה שלי כאדם היא בחירה בעצם שהיא מחוברת, היא לא מנותקת. ואז הצינורות פתוחים, וכל הזמן מגיע אדם חדש. כל הזמן מגיע אדם חדש, פלא גדול. אדם הבא, אדם הבא, אדם הבא. והאדם הזה שמגיע, שבא, הוא מגלה לי הפתעות שאני לא מכיר על עצמי. פלא גדול. כשמשהו במקומות האלה בעצם נסגר, אז התנועה מפסיקה להיות התנועה הנפלאה הזאת. ואני נעצר מול המקום שנקרא הקשב חיה, לא מצליח לפענח את קשב החיה, וחוסר היכולת שלי לפענח את קשב החיה הוא מונע ממני בעצם לקבל את האדם הבא, מונע ממני להתפתח ולקבל את האדם הבא. שואבי הכוחות הם שואבים את הכוחות מתוך החיה הפצועה, חיה שהיא נפגעה מצד החסד, נפגעה מצד הגבול, או נפגעה מצד התפארת. נפגעה, חיה פצועה. חיה פצועה כבר לא יכולה להקשיב. שואבי הכוחות, הדבר שהם הכי מפחדים ממנו, זה האדם הבא. זאת אומרת, במילים בעברית פשוטה, שאני אעבור שינוי. כן. כשאני בעצם בקשר עם שאיבת כוחות, הקשר הזה, הדבר שהוא הכי מפחד ממנו, זה שאני אשתנה. אבל למה? למה לשנות? למה לקלקל? כמו שפעם מישהו אמר לי, כשפעם אשתי ואני התארחנו באיזה שבת באיזה מקום, עוד בתקופה שהיינו מתארחים בשבתות באיזה מקום, והזמינו אותנו למקום הזה, וניסיתי ללמד אותם כל מיני מנגינות חדשות לשירי שבת, ומישהו אמר לי, תגיד, למה לקלקל את מה שלא הרסו? זה חידוש גדול. ואז נכנס לנו לבית כביטוי מאוד מאוד חזק לי ולאשתי, למה לקלקל את מה שלא הרסו? הבקשה הזאת בעצם לחוסר שינוי, היא בקשה כל כך אמיתית, שאם אני אקח אותה בעצם באמת לעומק הלב, אז בעצם אומר, עזוב אותך מלהשתנות, רק סבל זה יעשה לכולנו. בוא לא נדבר על שינוי. לגמרי. זה מפחיד מאוד להשתנות, כי זה בעצם אומר שאני צריך להיפרד מהאדם הזה כדי לקבל את האדם הבא. לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. בעצם יש בחינה מסוימת שהקשב חיה הוא קשור לעבר שלי, לפיצי הילדות שנמצאים בתוכנו, ששם תלוי מאוד 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 הקשר שלי לנקודת החיה, שאותו אני צריך לפענח ולרפא. האדם הבא הוא קשור לעתיד שלי, והאדם שיושב על הכיסא הוא קשור להווה שבתוכי. Thank you. בעצם בתוך המסע הזה, זה מסע שהעיסוק שלי, כשאני מסתכל ואני מנסה להתבונן על החיים שלי במבט של מה שואב לי את כוחות החיים, אני מתחיל לגלות דברים לא כל כך פשוטים לפעמים. לפעמים אני מגלה שזה קולות ביני לבין עצמי, שכל צעד שאני עושה יש לי שם איזה רגשי אשמה מאוד מאוד גדולים, או כפייתיות מאוד מאוד גדולה, שפשוט אני מתעסק כל הזמן בהקדמה של הדבר, בהקדמה של הדבר. לפעמים אני מגלה שיש לי איזה מערכת יחסים עם בן אדם שהיא כל הזמן עוסקת בהקדמה של הדבר. רוב העיסוק של מערכת היחסים הזאת זה עיסוק בלעסוק במערכת היחסים. זאת אומרת, רוב העיסוק הוא בעצם לעסוק בעצם מערכת היחסים. וואי, אתה שמת לב שמקודם היינו במצב כזה ועכשיו אנחנו במצב כזה. כן, זה באמת נכון, מוזר. מה אתה אומר על זה? אני חושב שזה נורא. אני גם נפגעתי לפני 3 דקות. הלאה, גם אני נפגעתי לפני 3 דקות. מה אתה אומר? ואז אנחנו מגלים שבעצם אם אנחנו רוצים חיים טובים, אנחנו צריכים לצאת לטיפול זוגי עם השכן שלנו שאנחנו רואים אותו, ועם חבר הילדות שלי מפה, ועם חבר השכנות שלי משם, או שפשוט אני צריך להיפרד משואבי הכוחות, לתת הצהרה אחת מאוד 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 משמעותית לעולם ולהגיד אני נפרד משואבי הכוחות. כאב גדול. זה כאב גדול להיפרד משואבי הכוחות, כי שואבי הכוחות הם לא עושים את זה בכוונה רעה. הם לא בעצם קיבלו איזה, הלכו למשרד העבודה לחפש עבודה, אמרו להם מה אתה רוצה? אני רוצה להיות שואב כוחות של פלוני. או בעולם הנשמות בעצם כששאלו אותם מה אתה רוצה לעשות, הם אמרו אני בעצם הייעוד שלי זה לשאוב לבן אדם הזה את הכוחות כל ימי חייו, כדי שהוא לא יעסוק בעניין שלו. זה דבר לא מודע לשאוב כוחות, וגם להישאב כוחות זה דבר לא מודע. כשאני מסתכל פתאום על שאיבת הכוחות, אני גם מגלה מערכות יחסים עצובות עם המון המון כנות שבהם אני מגלה שאני בעצמי שואב כוחות. זה גילוי לא פשוט. יש לי איזה רווח מסוים שהוא בלול בקצת חרדת חיים שגורם לי לשאוב כוחות של אחרים. זה כואב, אבל זה נכון. כשאני נפרד משואבי הכוחות, לפעמים אני מגלה ששואבי הכוחות יכולים להיות ההורים שלי כבר כמה וכמה שנים. זה יכול להיות בן הזוג שלי שאני אוהב אותו אהבת נפש ואין לי את האומץ בעצם להגיד שהוא שואב לי את הכוחות. זה יכול להיות חבר מאוד 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 טוב, וזה גם יכול להיות מציאות שאני פשוט שואב לעצמי כל הזמן את הכוחות של עצמי. באיזשהו שלב בתוך המסע הזה של פרידה משואבי כוחות, אני אמור להגיע למקום שאני גם לא אהיה בהאשמה. כשאני אוכל את עצמי על ההאשמה, על בן אדם אחר שהרס לי את החיים, אני מבין שזה כנראה לא התכלית של החיים שלי, להיות בהאשמה על מישהו אחר. אתה שאבת לי את הכוחות כל ימי חיי. אבל יכול להיות כשלב בדרך, זה שלב לפעמים חשוב. יש לנו בתור בני אדם מתוקים את הרצון להמתיק. הרצון להמתיק הוא רצון מאוד 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 יקר. להגיד שטוב לי, שטוב לי במערכת היחסים הזאת והזאת, שטוב לי בחיים, שטוב לי בצורת, בעבודה הזאת והזאת. לימדו אותי מגיל קטן שלהתלונן זה כפיות טובה. ואני מסתכל על הבן אדם ואני אומר, סך הכל, החיים שלנו נפלאים, טוטים, כן. אחד מהדברים הכואבים בעצם בלגלות כאב, שזה דבר לא פשוט. הרבה פעמים בעצם כאב הוא מתבטא גם בביקורת או בהאשמה. אלה דברים לא פשוטים, תחושות לא פשוטות בכלל. אבל אחד מהדברים הכואבים לגלות בכאב, שאם אני לא מבטא אותו את הכאב, הוא עדיין נמצא שם. איזה צער זה. אם רק היה אפשר בעצם שאם אני לא אגיד שמשהו כואב אז הוא פשוט לא יחב, זה היה תענוג. איזה אור גדול זה. שמה?
אה. אם הכל טוב, אז הוא אומר לך, בוא נראה לך מה.
כן.
מה זה הדיון?
אני אשאיר אתכם בפיצוי. אני, זה גם נכון. נכון. מה, להגיד, לא להגיד שרע לי. כן.
כדאי שלא.
אז אני חושב שהכוונה שלו באמת היא, אולי, אני לא יודע מה הכוונה שלו, אבל, אבל יש הרבה פעמים שאיבת הכוחות שלנו היא בעצם כל הזמן להיות ברע. כל הזמן לגעת ברע, זה גם נכון. אבל לפעמים שאיבת הכוחות שלנו זה כל הזמן להיות עם מציאות של איזה כיף, איזה יופי, איזה פלא זה, זה דבר נפלא. בואו נהיה במורל גבוה, כי באמת הדברים, בואו לא נדבר בעצם בינינו לבין עצמנו על משהו שהוא כואב, כי בעצם הנגיעה בכאב היא מצטיירת לי בתוך הלב כשבירת אמון, בעצם להגיד לבן אדם שלידי, או לעצמי קודם כל, שבן אדם שלידי, יש לי שם משהו שהוא לא לגמרי נכון בצורת מדויק, בצורת הקשר בריא, זה נראה לי כשבירת אמון מאוד מאוד גדולה. ובעצם המקום הזה שאני מסכים לגעת בנקודות בחיים שלי, שאני אומר, בעצם שאני מעיז לא להמתיק את המציאות, זה התחלת הריפוי. מובא בשם הבעל שם טוב הקדוש, שיש שלוש קומות, שלוש צורות, בעצם שלבים לריפוי. השלב הראשון נקרא הכנעה, השלב השני נקרא הבדלה, והשלב השלישי נקרא המתקה. הרבה מהריפוי שלי קשה לו להגיע בגלל שאני כל כך רוצה את ההמתקה שכבר תהיה שם, שתהיה נוכחת בחיים שלי, שאני לא... קשה לי בעצם לעבור את שני השלבים הראשונים שנקראים הכנעה הבדלה. הכנעה זה המקום המופלא שבו אני מוכן להיכנע. פלא גדול. בעל שם טובי שבכל מלחמה הדבר הראשון שאתה צריך קודם כל זה להיכנע. להרים ידיים. כן. בעל שם טוב. כן. מביא את זה בשם, גם על משה רבנו, המלחמה מול המלאק, משה רבנו צריך להרים ידיים, וכל פעם שהוא מרים ידיים, ישראל מנצחים. כי זה חלק מהנקודה, להרים ידיים. מה? נכון, נכון, זה קשור לאמונה. הוויתור הזה, המקום שאני אומר, אני מרים ידיים, זהו, אני מרים ידיים, התייאשתי לגמרי. חלק מכוונות נטילת ידיים, גם כן לפני הסעודה, זה להגיד לחם זה חלום. לפני שאני מתעסק עם החלום שלי כמו שאני רוצה, אני קודם כל מוכן קודם כל להיכנע. אני נכנע, תרים ידיים, תיכנע. פלא גדול. השלב הראשון הוא בעצם מקום של להסכים להיכנע. זאת אומרת, אני רגע אחד מפסיק לספר לעצמי סיפורים על המציאות, מפסיק לספר לעצמי את הסיפור של המציאות שכל הזמן מסתיר לעצמי לראות אותה. הרצון שלי בעצם לתמלל את המציאות כל הזמן, לדבר אותה או להמתיק אותה. הוא לפעמים מונע ממני את היכולת לשמוע אותה. לכן החלק הראשון נקרא הכנעה. שמעתי איזה סיפור נפלא. איזה מישהו הלך, רצה ללכת לקבל טיפול נפשי אצל מטפל נפשי. ככה, רצה לקבל טיפול נפשי אצל מטפל נפשי, לך תמצא שם טיפול נפשי. והוא מגיע, הוא עולה בחדר המדרגות, שלום עליך אחי. הוא עולה בחדר המדרגות והוא רוצה להיכנס לחדר, אבל הוא רואה שם איזה מישהו יושב, מישהו יוצא ממקום אחר, הוא רואה אותו גם כן שם בכניסה לבניין. אומר לו, אתה עולה אליו שם לקבל טיפול? אומר לו, לא, אני הולך לבקר חבר. אומר לו, אבל יש שם מטפל. אומר לו, פסה, יש שם עוד אנשים, זה בניין. בניין, יש בו כל מיני אנשים, אני לא הולך לקבל טיפול. בקיצור, עולה, דופק בדלת, מחכה כמה רגעים, ואז פותח לו את הדלת, הבחור שהוא פגש בפנים, אומר לו, לא הולך לקבל טיפול, אה? תחזור אליי כשתהיה מוכן לקבל טיפול. כי הרבה פעמים אני עוד לא נכנע. המקום שאני עוד לא נכנע זה מקום שאני עדיין בעצם, אני עוד לא ויתרתי. כל עוד לא ויתרתי, אני לא יכול עדיין לקבל ריפוי. זה פלא גדול הדבר הזה. לקבל את המציאות זה קשור לזה, אבל המקום בעצם בין לקבל את המציאות לבין מקום שאני יודע מה המציאות, הוא דורש ממני להיכנע. בעצם אני יודע מה המציאות, אני יודע איך החיים צריכים להיות. אני לא ילד. אתה לא תגיד לי בעצם משהו חדש על החיים שלי שאני לא יודע, כי אני לא ילד כבר. ואז פתאום אני קולט שאני באבו אבו הילד. ועוד איזה ילד. רק ילד אומר שהוא לא ילד. רק ילד כואב. המקום הזה בעצם בין המקום שיש לי את האמונה שלי, שכבר מאוד 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 יושבת על יסודות מאוד ברורים על החיים. ככל שהם יותר ברורים ופחות סימני שאלה, ככה יהיה לי יותר עבודה בחלק הזה שנקרא קנייה, מקנה, הכנעה. המקום הזה הוא בעצם יותר משמעותי, יותר, ככל שאני יותר יודע על החיים, ככל שאני בעצם יותר בן אדם שהוא שמה, שהוא פועל מתוך סימני הקריאה של היסודות שלי, אז יהיה לי יותר קשה המקום הזה של להיכנע קודם כל למה שאני יודע, ברגע אחד להסכים לראות את המציאות כמו שהיא. בעל שם טוב מביא על זה, על המקום הזה, הוא אומר, רגע אחד לפני שאתה מייזי רוצה להתפלל על המציאות, תסכים להיות חלק מהמציאות. שנייה אחת, אל תתפלל רגע אחד על המציאות. תסכים להיות חלק מהמציאות. פלא גדול. רגע לפני שאתה מתפלל על העולם, תסכים להיות חלק מהעולם. כך הוא מביא על הכוונה בפסוקי דזמרה שמופיעים בתפילה. הוא אומר שעד שבן אדם לא מזדהה עם חילזון ועם צומח, אז הוא עוד לא יכול להתפלל עליהם. זאת אומרת, עד שאני לא מבין שאני פשוט חלק מהעניין, מוריד את המקום החברתי שלי, מוריד את כל הדברים האלה בעצם מסביב, אז אני עוד לא חלק מהעניין, אני עוד לא שמה. לכן אני עוד לא יכול לראות את המציאות נכוחה, כל עוד אין לי את הנקודה שנקראת הכנעה. ברגע שאני מוכן להיכנע, אז אני מסכים לראות את שואבי הכוחות בחיים שלי, אני מסכים לראות בעצם את האנשים שאני עובד בשבילם בלי לקבל איזה תשלום כספי, אלא פשוט עובד בשבילם לשם הריצוי, מה שנקרא. הגילוי הזה הוא גילוי בעצם מרומם, כי כשאני מסכים לגלות את הידע הזה, אני מבין שקודם כל עצם הגילוי של הידע הזה הולך לשנות לי את החיים. כיוון שברגע שאני אסכים להיפרד משואבי הכוחות, אני אגלה כוחות חדשים שנמצאים בתוכי, שאני בכלל לא הכרתי, שאני מוציא על כל מיני מקומות שהם פשוט לא הלא רלוונטיים של החיים שלי. הלא רלוונטיים של החיים שלי, הם מוציאים לי כל כך הרבה אנרגיה וזמן מהיום יום, שהם לא מאפשרים לי בעצם לראות את ה... לקבל, אפילו לדעת מהם הכוחות שלי. אז השלב הראשון נקרא הכנעה. השלב השני נקרא הבדלה. הבדלה זה החלק שאני אומר, מדמיין לעצמי בתוך הלב, איך אני בלי הקשר הזה בחיים שלי. בכלל, בלי הקשר הזה. רגע אחד אני מדמיין, איך אני בלי הקשר השואב הזה בכלל. זאת אומרת, לכמה רגעים אני מוכן למחוק דמות שלמה מהמציאות של החיים שלי, כדי רגע אחד להרגיש איך אני בלי שאיבת הכוחות האלה. אם אני מגלה שהתחושה היא פתאום נשימה לרווחה, עוצמת חיים, שמחה עצומה באה לי לרקוד בגשם, אז אני אומר, אוקיי, כנראה שנשאבתי. אם אני מגלה פתאום איזה איזה יופי. אז זה כנראה שנשאפתי. הגילוי הזה שנשאפתי, הוא לא אומר שאני צריך להיפרד מהבן אדם שלידי. הוא רק אומר שאני צריך להיפרד מצורת הקשר שלי איתו. שזה חשוב מאוד. אם אני אצליח להיפרד מצורת הקשר שלי עם הבן אדם השואב שלידי, אז יכול להיות אפילו משהו מרומם, יש סיכוי שאני אזכה אפילו לאהוב אותו. כי ככל ששאיבת הכוחות יותר גדולה, ככה האהבה פחות ופחות גדולה ויותר ויותר קטנה. כמה זוגות שאיבת הכוחות שלהם נמצאת בצורה מינימלית, שנורא נורא נורא קשה לעלות על זה, שלאט, לאט, לאט, יום אחרי יום, שואבים את הכוחות אחד של השני, עד שפתאום אחרי כמה שנים הם נראים כמו שני אנשים שאובי כוחות כאלה, שנראים בעצם כאילו מישהו בא עם איזה משאבה ועוצים את כל אדם משם, אומרים, אני לא יכול לראות לך יותר בחיים שלי. ככה, מין אמירה כזאת שהיא כבר אומרת בעצם, אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי מאיפה בכלל. זה פענוח בעצם לא נכון למושג אהבה. כשאני חושב שהאהבה ושאיבת כוחות הם יכולים להסתדר ביחד, אני בעצם אומר, אני מספיק אוהב כדי שהכוחות שלי יישאבו. זה לא נכון. כי בעצם האהבה היא לא הספקת אנרגיה. האהבה זה דבר שאני צריך לשמור עליו מכל משמר. היא לא תחנת הכוח שלי שאני צריך לרוקן אותה בעצם. אלא היא בעצם היכל שסביבו אני צריך להיות בשמירה, בערנות. כשאני מזהה בעצם שהתחושה היא תחושה שואבת, אני מבין פתאום שאני נכנסתי למקום השואב מול בן הזוג שלי, או לחילופי נכנסתי למקום הנשאב מול בן הזוג שלי, אני מבין ששמה בעצם האהבה מתחילה לרדת. נכון, אני לא אגלה את זה תוך יום או תוך יומיים, כי אנחנו אנשים בעלי סבל, בעלי יכולת לסבול דברים קשים. אני אגלה את זה כעבור 10 שנים, ואז אני כבר לא אוכל להסתכל על הבן אדם שלידי. הדור הקודם מסתכל על הדור של היום ואומר, אתם, אין לכם כוח סיבולת. אנחנו היינו יכולת לסבול, אנשים ששואבים אותנו 50 שנה יכולנו לסבול. אתם אחרי שנתיים אין לכם כוח ששואבים אתכם. בונה, אתם אלופים. כן, נכון, היינו חיים רעים 50, 60, 70 שנה וסבלנו אותם. ואתם באים בכיף שלכם. כן, מה זה הדבר הזה? אהבה, מה מי שמע על אהבה? מה זה הדבר הזה? בעצם תודעת החיים שאומרת שזה לגיטימי להישאב, היא תודעה שמושרשת לנו בתוך היסודות של החיים שלנו, כיוון שהשאיבה הזאת היא מתלבשת בהמון המון לבושים, כמו מוסריות, דתיות, קדושה, נאמנות, זוגיות, שלום בית, כל הדברים האלה לפעמים יכולים להיות שואבי הכוחות של החיים שלנו. לכיוון הזה, נכון. נכון. נכון.
גם בהלכה, אני יודע שגם בהלכה ככה ממוסדת ומקוקבת, אז אני יודע שמי שמושאב כוחות, אז הלכתית מורידים ממנו הרבה דברים, בגלל שיש אנשים שהתפילה שונת מהם כוחות.
נכון.
מטורף.
פטורים מזה.
עושים אותם מהסתכלות, אל תתפעלו.
כן.
בגלל שעוד מכם כוחות הלכתית, אומרים להם, במקרים מסוימים, אל תתפעלו. אל תקיימו מצוות, העיקר שלא תשארו לגמרי, כי זה לא שווה.
הנקודה השואבת בדיוק היא נקודה שהיא בעצם אומרת, הקשר שלי מול הבן אדם הזה, או מול הצורה הזאת, או מול הדבר הזה, הוא קשר שגוי. ואם אני בעצם לא אתעורר לכרות את הקשר הזה בעצם, להפסיק את צורת הקשר הזאת, אני לעולם לא אוכל לפתח מערכת יחסים של אהבה מול הבן אדם הזה, או מול העבודה הזאת, או מול הסביבה הזאת. כיוון זה שואב לי כוחות, אני מבין שבעצם שאיבה היא משהו שלא מאפשר לי להביא לידי ביטוי את הנקודה הפנימית של עצמי.
מעניין שלכרות זה גם לכרות, וזה גם להפריד וגם לקשור.
נכון.
כשאתה קורית ברית, כשאתה עושה ברית עם מישהו, אתה גם קורית איתו ברית.
נכון.
גם אתה עכשיו
לכרות, זה גם לקשור.
לקטוע משהו, אתה גם קורית אותו.
נכון מאוד. נכון מאוד, יפה מאוד.
משהו בזה שכשאתה עושה ברית עם מישהו, אתה קורית בעצם את כל הבריתות שהיו לך מסביב, וקראת את הברית הספציפית הזאת.
נכון.
וזה קריטה.
מסכים איתך לגמרי. יפה מאוד. וגם עם אותו בן אדם, אני קוראת ברית, זאת אומרת אני מוכן, אני כל כך נאמן לחיבור הזה, שאני בעצם אומר אני מוכן לכרות את כל הקשרים הלא בריאים שיש לי איתך אפילו.
כן.
ממש ככה. כן. זאת אומרת זה קשר של אמון. וזה מתעתע ביותר. כי לפעמים באמת להגיד, לפעמים לגעת בחיסרון, זה גם כן פתאום יוצר איזה שאיבת כוחות. כמו שלגעת בטוב זה גם יכול ליצור שאיבת כוחות, אז גם לגעת בחיסרון זה שאיבת כוחות. אין דבר יותר נוראי מסדנת מודעות כזוגיות. זה דבר נוראי. זה פשוט דבר נוראי, זה דבר מזעזע. בוקר טוב, למה התכוונת כשאמרת בוקר טוב? אני מרגיש שלא הייתי מחובר עכשיו כשאמרתי בוקר טוב. נכון, באמת לא היית מחובר עכשיו. אני רוצה להגיד לך שאתה כבר תקופה לא מחובר. מסתכל עליך. גם לגעת בחיסרון זה בעצם מקום שהוא גם יכול לשאוב ממני את הכוחות. המקום שבעצם הכוחות הם לא נמצאים בתודעה של שאיפה, זה בעצם מה שנקרא המושג שנקרא בנביא, וקרא זה אל זה ואמר. יש פסוק, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו. כן, וקרא זה אל זה ואמר, זה בעצם הקריאה של החיות אחת, אני חושב של החיות אחת השנייה, של המלאכים אחד לשני, יש שם כמה תיאורים של מלאכים, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 פלא גדול. קדוש, אחד מהפירושים של קדוש זה מיוחד, 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 מיוחד. התרגום של וקרא זה, קודם כל, וקרא זה לזה ואמר, זה בעצם שיש קריאה פנימית שכל אחד קורא לשני. התרגום זה, של זה, זה מקבלין דן מן דן, מקבלים זה מזה, פלא גדול. זאת אומרת ש... זאת אומרת, כשאני מקבל אחד מהשני בכל סיטואציה, זאת אומרת שיש פעולה בריאה של שיח. פעולה בריאה של שיח אומרת שהכוחות שלי לא נשאבים. זאת אומרת שכל מילה שאני מוציא, אני מקבל בחזרה כוחות חדשים ונפלאים. כשהחיבור שלי הוא חיבור לא נכון, בין אם זה חיבור בעבודה שלי, חיבור עם חברים, חיבור לכל מיני מציאויות, זה חיבור שהוא פשוט מרוקן. אין בו מקבלין זה מזה. אין בו וקרה זה אל זה. וקרה זה אל זה בעברית הכוונה שכל אחד מעורר בשני את הקריאה הפנימית שלו. וקרה זה אל זה. זאת אומרת שאני, כשאני קורא אליך, אני בעצם מזהה איזה קריאה פנימית מאוד 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 גדולה שיש לי בתוכך. וקרה זה אל זה. בעצם כששני אנשים נפגשים אחד עם השני, זה נקרא וקרה זה אל זה. והתוצאה זה שיש לכל אחד מה לקבל מהשני. זה נקרא מקבלים זה מזה, פלא גדול. כשאני מקבל אחד מהשני, אני קורא אחד לשני. זה אחד מהדרכים הנפלאים לראות שחיבור הוא חיבור טוב, זה שיש המקבלים זה מזה. זאת אומרת שאני לא, למשל חיבור לא טוב, בשידוכים יש את זה בהרבה מקומות. בן אדם בא לשידוך, דופק הופעה. מה הכוונה דופק הופעה? נותן נאום, אומר זהו, ועכשיו אני הולך, כי זה לא מתאים בינינו. לא היה שם וקרה זה אל זה. היה שם וקרה, וקרה וקרה, מה שנקרא. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. היכולת שלי לקדש נקודה בחיים שלי קשורה בעצם לחיבור עמוק שנקרא מקבלים זה מזה, מקבלים אחד מהשני, פלא גדול. כשאני מעיז לקבל זה מזה מול המציאות, בעצם אני מבין שהגשר פתוח, משהו שם בשערים פתוח, משהו שם פתוח, כשיש לי קשרים שהם פתוחים, אז אין שם כל כך את המושג שבן אדם הוא נותן ובן אדם הוא מקבל. כשקשרים הם קשרים מבורכים, אז לא כל כך שייך שם מציאות שאחד הוא נותן ואחד מקבל. יש שם דיאלוג. דיאלוג זה אומר שכל אחד גם מקבל וגם נותן בעת ובעונה אחת. ברגע שהקשר נדפק, אז פתאום אתה מתחיל להתרוקן. אחד הופך להיות המקבל, יותר נכון השואב, והשני הופך להיות כביכול הנותן ויותר נכון הנשאב. קבלה ונתינה מבורכים הם כאלה שקורים מבחינה מסוימת בעת ובעונה אחת בו זמנית, מבחינה מסוימת. ואז התחושה היא תחושה נפלאה, כי כשאתה נותן ממקום נכון, אתה יוצא כל כך מלא כאילו קיבלת. פלא גדול. וכשאתה מקבל ממקום נכון, אתה בכזאת תחושה כאילו היית עכשיו בנתינה, אתה לא מרגיש כמו איזה בן אדם שמישהו זלזל בו, או מישהו הקטין אותו, או מישהו צמצם אותו. ולכן שאיבת הכוחות היא צריך לעלות עליה. לעלות עליה זה בעצם, זה בעצם להעיז, להסתכל רגע אחד לא עליי ולא על הבן אדם שלידי, אלא איזה תחושות עוברות לי עכשיו בגוף, בנפש, בלב, בתוך מערכת היחסים הזאת. בעצם התחושה שיש עליי נקודה, כוח שואב, כוח שהוא כמעט אפשר להגיד, קשר כמעט אפשר להגיד, נטפל או טפילי אפילו, שואב, יונק, היא בעצם תחושה שאומרת, טוב, זה פשוט עוד דבר שאני צריך להזין. אני צריך לעשות ככה וככה וככה לחיים שלי, וגם אני צריך להזין את הקוץ שצמח בתוך העץ הזה. גם אותו אני צריך להזין. בעצם באיזשהו שלב בחיים אני מגלה שאני לא צריך להזין את הקוצים שסובבים את הפרי. היכולת שלי לגלות את הגילוי העמוק הזה היא הרגע שאני אומר שאני מגלה שאם אני אפרד משואבי הכוחות, אז כל הפנאי שבעצם יש לי עכשיו שנפרדתי משואבי הכוחות, כל הפנאי הזה הוא יאפשר לי פניות לגלות עוד כוחות עוצמתיים ונפלאים שיש בתוכי. הזיהוי הזה הוא זיהוי כל כך נפלא, שפשוט יש בו שחרור גדול שאומר, אני מבין שאם אני אשתחרר ממערכת, מצורת מערכת יחסים כזאת, אני מבין שאני אגלה הפתעות נפלאות בחיים שלי. בעל שם טוב, הקדוש. בזמן הבעל שם טוב היה רב אחד שקראו לו רבי אריה המוכיח. ככה קראו לו. יום אחד רבי אריה המוכיח אמר, וואי, אני חייב ללמוד את שפת החיות. חייב ללמוד את שפת החיות. אני חייב לשמוע מה הם מדברים. אני אלך לבעל שם טוב ואני אדבר איתו. הוא אומר, לא נעים לגשת אליו ככה, זה פדיחה ככה להגיד לו, תלמד אותי את שפת החיות. אבל אני יודע שהוא יודע את שפת החיות, והייתי רוצה שהוא ילמד אותי שפת החיות. קיצור, הוא מתלבט, הוא דוחה את זה בעוד חודש ועוד חודש, בסוף הוא אומר, אני הולך להגיע אל הבעל שם טוב. מגיע אל הבעל שם טוב ומנסה ככה ליצור איתו איזה שיח וידבר איתו על זה, והוא לא מצליח ולא מצליח ולא מצליח, ואיתו הבעל שם טוב אומר לו, שמה, יש לי איזה נסיעה על העירה הזאת והזאת, אתה רוצה להצטרף אליי? אומר לו, אני אשמח. טוב, רוכבים ביחד על העגלה, ואז על העגלה הבעל שם טוב אומר לו, שמע, יש לי תחושה שאתה רוצה שאני לומד אותך את שפת החיות. אומר לו, יו, אני ממש רוצה שתלמד אותי את שפת החיות. אומר לו, טוב, אתה מוכן? אומר לו, כן. אומר לו, אתה פותח את האוזניים? כן. אתה מכין את הלב שלך? כן. ואז הוא אומר לו, טוב, תדע לך שיש מרכבה עליונה. במרכבה העליונה יש שם ארבעה בחינות של חיות. פני אריה אל הימין, פני השור, פני הנשר, פני האדם. ומי שזוכה לרגע אחד לפגוש את הבחינה הזאת שנקראת פני אריה, הוא זוכה להבין את שפת החיות. ומי שזוכה לרגע אחד לפגוש את הבחינה הזאת שנקראת פני השור, הוא זוכה להבין את שפת הבהמות. ומי שזוכה לרגע אחד לגלות בחינה של הנשר, הוא זוכה להבין את שפת הציפורים והעופות. ומי שזוכה לבחינה אחת לגלות את בני האדם, זוכה להבין אפילו בני האדם. פלא גדול. עד כדי כך. והוא מתחיל לגלות לו את הסודות אחרי זה לפרטי פרטים, וככל שהוא מגלה לו, נפתחים לו...
אתה יכול לגלות לנו את זה גם, כשזה לא קשור.
זהו, אז אני, מה שנשאר מהסיפור הזה זה זה, מה שגיליתי לכם. הוא מגלה לו לפרטי פרטים, וככל שהוא מספר לו עוד ועוד ועוד, הוא מתחיל לשמוע עולם שהוא לא שמע בחיים. הוא שומע את החיות אומרות פרקי תהילים, את הציפורים אומרות מאמרי זוהר, וסודות נפלאים ונשגבים יוצאים מכל יצור חי שהוא רואה. מסתכלים עם המוש שלהם, של הפרות, והוא אומר, וואו, הוא פשוט נגנב, הוא אומר, מה הולך פה? איזה רובד של עולם שלא ראיתי בחיים שלי. פשוט הוא מגלה שכל העולם, כל הזמן משדר, משדר תורה עמוקה ביותר, סתרים נפלאים. הוא פוגש אנשים שמדברים דיבורים ברקע, הם עוברים דרך השוק, והוא שומע פשוט סתרי סתרים יוצאים מעבר לגרונם, פלא גדול. ככה שעד שהם כבר היו קרובים לעיירה, כבר ידע את שפת החיות והעופות על בוריה. כשהם התקרבו, אמר לו, עכשיו אתה יודע את שפת החיות והעופות? אומר לו, וואו, שמע, זה מדהים. אומר לו, נפלא. ניגש אליו הבעל שם טוב וליטף לו את המצח והשכיח ממנו את כל מה שהוא ידע. לא, למה עשית את זה? אומר לו, שמע, אתה חושב שאם היית מוכן לשמוע את שפת החיות והעופות, שאני בעצמי לא הייתי רץ אליך ומלמד אותך את זה? אומר, קודם כל תימא את שפת החיות והעופות שנמצאים אצלך בתוך העולם שלך הפנימי, ואחרי זה נדבר. ובתוך הסיפור הזה מובא שהדבר היחיד שהוא הצליח, נתן לו מתנה לזכור, זה את הכללים של שפת החיות והעופות. היא רצון שנזכה באמת לגלות את העולם השלם נמצא מעבר לעולם השלם, שנזכה שמערכות היחסים שלנו יפתרו, יפתחו בהן תדרים חדשים, שנזכה להיפרד מתדרים ישנים שלא מאפשרים לי בעצם לגלות את האדם הבא, ונזכה באמת לגלות על עצמנו את מה שאנחנו עוד לא יודעים,